שלום לכולם, עכשיו שהגיעו הדפים, המקורות לפנינו, כל קטעי הקישור זה לא מי יודע מה, עיקר זה המקורות בעצמם. יש בתחילת הפרשה, פסוקים שנמצאים פה למעלה בדף שקיבלנו בפסקה הראשונה, תיאור המהלך שאומנם תחילתו במילים ויהי בשלח פרעה את העם, אבל ברור שהחותם של המהלך, שהדבר המהותי במהלך זה נחם אלוהים, שאלוקים הוא הגואל, הוא הפודה, הוא המוביל. וחשוב לתורה להגיד את הפועל שמופיע בפסוק י"ח, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה נמצא במילה הזאת, בפועל הזה, ויסב? בעצם, לפי חלק מהמדרשים, זה הפעולה האלוקית הזאת שהיא, איך שאנו נסתכל עליה, זה סוג של סיבוב, סוג של פרסה, בניגוד אולי למסלול שהיה צריך להיות, זה המקור לחובה שנקראת חובת הסבה בליל הסדר. גם אני בעין צריך להסב בליל הסדר. הסבה נקראת בשפת ההלכה חירות. דרך חירות דרך ההסבה. הרבה מאוד, גם ראשונים וגם אחרונים, מדברים על כך שבימינו צורת האכילה היא צורה אחרת. אנחנו לא אוכלים כשאנחנו מסבים, לא מתים לצד שמאל, אלא יושבים בצורה רגילה. ואז לכאורה אולי אין מקום להסבה, או אין צורך להסבה, או אפשר להקל בה. וברגע שהמדרש אומר, יש קשר בין הפעולה הזאת שאנחנו נדרשים לעשות בליל הסדר, פעולת ההסבה, לבין הפעולה האלוקית, ויסב אלוקים את העם, אז המושג של דרך חירות הוא לא, בכלל עיקרו, הוא לא השאלה באיזה תנוחה אדם יושב. אלא דרך החירות כאן היא בדיוק המסלול שהוא הפוך מהמסלול שהיה אמור להיות. הפרסה הזאת זה דרך החירות. למה? אומר המדרש, שמופיע פה בדף שקיבלנו בפסקה 4, ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. תודה רבה על השתייה, יש בחוץ מי שרוצה. המדרש שמצולם כאן הוא משיר השירים רבא, אבל כמוהו יש גם בשמות רבא וגם במדבר רבא. דימוי שאלה שיש להם לב חזק, הרי אומרים שיר השירים כל ערב שבת, אז פוגשים אותו כל ערב שבת, את הביטוי הזה, דומה דודי לצבי. מה המשמעות הדמיון? אומר המדרש, מה צבי זה נראה וחוזר ונכסה, נראה וחוזר ונכסה. צבי הוא חיה מאוד זריזה ומאוד מהירה. מה שיטת הדילוג שלו בין גבעה לגבעה, בין הר להר? האם שיטת הדילוג היא באוויר, או הוא נגלה על ראש ההר, יורד לוודי, נכסה, ואחר כך נגלה שוב. ואחר כך יורד לוודי הבא ונגלה שוב. שיטת דילוג הצבי נגלה ונכסה, נראה ונכסה. וחשוב לשיר השירים לומר שזאת דרך הפעולה האלוקית בגאולה. כך היה גואל ראשון, וכמה שבועות אחר כך אומר המדרש, כך גואל אחרון. לגבי הגאולה הראשונה, הפסוק שהמדרש מביא, הוא המתאר בסוף פרשת שמות, את תחילת שליחותם של משה רבנו ואהרון הכהן, שהיה אפשר לכנות אותה בצדק תחילת הגאולה. אבל לפחות על פי מה שנראה בעין הפשוטה, בגלל שליחותם של משה ואהרון, בגלל התחלת שליחותם, המצב מדרדר. וההידרדרות הזאת היא נקראת נכסה. היא אותה ירידה לוואדי. זה עקרוני בהופעת הגאולה. בשפה האנושית זה לא הגיוני. בשפה האנושית הפרסה הזאת, הסיבוב אחורה, החזרה בעצם לסכנה של האימות עם המצרים, היא נראית הפוכה מהגאולה. ואנחנו מסיבים בליל הסדר, אנחנו נוטים הצידה ומבטאים בזה שמהלך הגאולה הוא הולך הצידה לפעמים. מבחינת הסברות שלנו, מבחינת הסבלנות שלנו, מבחינת הציפיות שלנו. אבל מה שאמור לצמוח במהלך הגאולה הוא הרבה יותר גדול מסיכום הציפיות שלנו. וחלק מאותו מסע אלוקי שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו ביציאה ממצרים, זאת מהותו, לסובב אותנו אחורה, להחזיר אותנו כמעט למצרים, עם סכנה גדולה שעוד הולכת ומתפתחת, שאנחנו נמצאים ליד הים והמצרים מאחורינו, כמו שנראה בפסוקים הבאים. אבל האופן של הגאולה הוא דומה דודי לצבי, נקלה ונכסה. גם גואל אחרון, שכמובן לא כתוב כאן בשמו, לא כתוב מי הוא, לא כתוב מה הוא, הוא נגלה ונכסה. אז בעצם מתברר שהקדוש ברוך הוא דרך הנכסה אמורים אנחנו לגלות כוחות שיכול להיות שבלי הנכסה לא היינו מגלים אותם. ולכן האחריות העצומה עלינו בתוך מהלך הגאולה זה להבין שנקודות הקושי או ההסתבכות או העיכובים הם בעצם באים לרומם אותנו למצב שבו כוחות שלא ידענו על קיומם או לא מספיק ידענו על קיומם, עכשיו אנחנו צריכים להצמיח אותם. זה ברור עצום במהלך הנפש שלנו. נקודת הקושי צריכה להיות נקודת מנוף. והמהלך הזה, אם כי הוא ניכר וברור בגואל ראשון, אומר לנו הפסוק בדניאל, שהגמרא, המדרש מביא אותו בהמשך, אפילו קוצב את זה בימים, כי יש שם בדניאל פרק י"ב איזה סוג של מספרים שלא כך ברור מה לעשות ביניהם. מספר אחד זה 1290, מספר שני זה 1335. אומר המדרש, אתה יכול לעשות את החשבון של השנים, יצא לך שהגואל האחרון נגלה ונכסה 45 ימים. אנחנו לא יודעים מתי זה מתחיל, אנחנו לא יודעים ממילא מתי ייגמרו 45 ימים, והאם זה רק סדרה, ומדי פעם שוב יבואו 45 ימים, לא יודעים לחשב את הקץ. לא יודעים מתי יהיה השלב של הנגלה. אבל אם מבינים שהסבה הזאת, שהסיבוב הזה אחורה, שהמעין תאונה הזאת היא בעצם לא תאונה אלא נקודת צמיחה, אז זה פחות משמעותי מתי יהיה הנגלה. בוא נראה מה קורה בנכסה, בוא נראה מה להתמודד, וכתוצאה מזה נפרוץ. האם אנחנו נרגע, האם נדע שהתאריך של הנגלה יהיה ביום מסוים, בתאריך מסוים, זה לא, זה פחות מעסיק אותנו. מה שאין כן. אם הסיבובים אחורה הם קשים, ואנחנו לא נבין שהם באים להצמיח אותנו, אז יש איזה רצון שזה ייגמר כבר הנכסה, והתעניינות מרובה בשאלה מתי יהיה, וכתוצאה מכך, התלות בנגלה מקטינה את הכוח להתמודד עם הנכסה. ואולי אחת התחנות היותר מורכבות של הבירור הזה נמצאת בפסוקים כן, חבוד. הנכסה הוא לא מצמיח אוטומטית את הנגלה. אנחנו בנכסה יכולים ללכת לשני מסלולים. מסלול אחד, אפשר להגיד יחסית אנושי. זה המסלול שכשאתה רוצה משהו ותקוע המשהו הזה, אז אתה יכול להתעצבן, אתה יכול להתמרמר, אתה יכול להתייאש, אתה יכול להיות מתוסכל, ושאר חולשות אנושיות. זה אפשר להבין, אפשרי שזה יובן שככה התגובה שלנו. אבל אפשר שבהבנת העיקרון הזה, שהגאולה מגיעה גם דרך הליכה או נסיעה בפרסה, גם דרך הסב, אז אתה אומר לעצמך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? בעיכובים. ואתה יכול ללכת למסלול של צמיחה. זה באפשרותך. אז ממילא זאת השאלה. האם אנחנו רוצים להצמיח את הכוחות האלה? וגם לפני שאנחנו יודעים בדיוק מה יצמח מהם, אנחנו רוצים. אז זה לא מותנה בשאלה של הידיעה מה עתיד לצמוח. אלא בוא נפצח, בוא נראה, בוא נזהה, מה העיכוב, מה הסיבת העיכוב, מה זה אומר לנו, מה אנחנו צריכים לתקן כתוצאה מכך. זה ים שלם של תזוזה שיכולה להיות חיובית. האם בחרנו בזה? אם הקדוש ברוך הוא היה שואל אותנו איך אנחנו ממליצים שהגאולה תהיה, אז היינו אומרים כמה שאתה מהר, כמה שאתה בקלות, והתמונה האנושית היא די ברורה. אבל המהלכים האלוקיים, הנה אנחנו פוגשים את זה בשבת, הם לא מהלכים, לא רק לא מובנים, הם גם לא מתאימים למושג הזה של יציאה לחירות על פניה, כי אז היינו צריכים ללכת ולהגיע ישר לארץ ישראל. וכל התחנות הנפשיות בדרך, שעוד אנחנו צריכים לעבוד איתם, הם לא נפתח אותם, אם כל המציאות תהיה קלה. אז אם ככה זה נשאר בהכרעתנו, ברצוננו, בגישתנו. כן. נכון, המקרא משתמש במילה הזאת, כן. שיכול להיות שהיא גם, אני לא ראיתי את המפרשים שם, אבל יכול להיות שהיא גם קשורה לאיזשהו סוג של סיבוב, שהוא לא מסלול ישר, וממנו צומח מה שמתברר שהוא צומח. כן, חבוד. זה השיעור שלכם, זה לא אני, פה אני לא יודע מה שאני עושה פה. כך אחד המדרשים אומר שהלימוד לכך שצריך להסב, זה מהפעולה הזאת, והסב אלוקים. הוא סובב אותנו, אנחנו יושבים בליל הסדר, מעין מסובבים. לא על פי התבנית הרגילה, אלא מעין סיבוב. ואמרתי שיכול להיות שזה מושג אחר של החירות. זה היכולת להיות בחופש גם במצב שבו אתה רוצה את הגאולה, אתה חושב שאתה מבין איך היא צריכה להיות, ומתברר לך שבעצם עכשיו יש מהלך הפוך, ואתה משוחרר מהשעבוד לגאולה כפי שדימית אותה. זה גם סוג מסוים של שחרור, יותר עמוק, יותר מורכב, יותר קשה לעמוד בו, אבל הוא חלק מהחירות האמיתית. אפשר לראות את זה בצורה די חדה בפסוקים הבאים, באותו מצב שהוזכר קודם, בפסוק ח'-ט', בפרק י' כאשר מצרים רודפים אחריהם, והים לפניהם, הסכנה ברורה, ואולי גם התגובה הנוכחית של ישראל היא מובנת. ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. אלא שבצעקתם הם בעצם מגלים מה נקודת ההתייחסות שלהם ליציאה ממצרים. כי מה הם אומרים? ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו? לא הוציאנו ממצרים. החשש הזה, שהוא אולי החשש הכי גדול של האדם, חשש מלסיים את חייו, הוא בעצם מונח בפתח של הדברים שלהם. הם מוטרדים מזה, אבל לא סתם מוטרדים מזה. אומר הפסוק הבא, הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים. כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. העמדה כפי שהיא מנוסחת על ידי הפסוק בדבריהם של ישראל בעצם אומרת כך, היציאה מעבדות היא טובה, אנחנו רוצים אותה, אבל יש לנו תנאי, שהיא לא תהיה מסוכנת. כי אם אנחנו שמים על המוזניים את היציאה לחירות, הסקת השיעבוד, או חשש למות, אנחנו מעדיפים לחיות. עכשיו, מה פירוש להגיד למשה רבנו, הלא זה הדבר שדיברנו אליך? כלומר, זה היה פעם. אז מחפשים בתוך 14 הפרקים מתחילת ספר שמות, אין אמירה כזאת. אין מקום ברור שבו עם ישראל אמר לו, למשה רבנו, אם אתה הולך להוציא אותנו ונסתכן בחיים שלנו, לא רוצים לצאת. אין אמירה מפורשת כזאת. המדרש ורש"י מביא אותו במקום, הוא מתאר מצב שגם מה שראינו פה על נגלה ונכסה, התחיל לתאר את המצב הזה של ויפגעו במשה ואהרון, בסוף הפרק הראשון של השליחות, מדרדר המצב, ואז ישראל אומרים למשה ולאהרון, הבאשתם את ריחנו בין המצרים. אתם גרמתם לדרדור, אתם גרמתם לתקלה הזאת שעכשיו השיעבוד הוא יותר נורא. ואז הם מוסיפים תוספת שהיא לכאורה לא נצרכת. כי מספיק להגיד, הבאשתם את ריחנו, הנה דרדרתם את המצב. אבל מה הם אומרים ישראל? לתת חרב בידם להורגנו. זה החשש הגדול שלנו. אז אם זה החשש הגדול שלנו, ובצד השני של המוזניים עומדת היציאה בעצמה, סימן שמה שחשוב להם זה קודם כל לחיות. ויכול להיות שאפשר להבין את זה. נכון שיש שיעבוד נורא, נכון שאין כבר, אין להם כוח לשיעבוד, אבל אם האפשרות האחרת היא למות, אז מי רוצה למות? ולכן זה הדבר שדיברנו אליך בעצם יוצא לפי רש"י על פי המדרש, זה כמו לומר, אמרנו מספיק פעמים כדי שהיה אפשר להבין מזה שאנחנו לא רוצים לצאת אם המחיר יהיה סכנת חיים. ויכול להיות שזה קשור לדברים של אור החיים הקדוש, שהוא בין היתר מזכיר את המצב האחר, שגם ממנו אפשר ללמוד, שבעצם התכוונו להגיד שחיים עדיפים לנו. כי בפרק ו' בספר שמות, מה שצוטט קודם, הלבשתם את ריחנו, זה סוף פרק ה'. בפרק ו' בספר שמות, יש תגובה של ישראל, למה שמשה רבנו פורס את כל תוכנית הגאולה, חמשת לשונות הגאולה, ובסוף כתוב בתורה, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. אור החיים אומר, יש בתגובה הזאת בעצם ביטוי של חשש גדול, שאם אתה היית אומר, אני מוציא אתכם מצרים ותחיו, אז אנחנו רגועים. אבל אם אתה מתחיל להסביר לנו שיש תוכנית ארוכת טווח, ועוד אמורים להיכנס לארץ ישראל חלק מהתוכנית הזאת, זה נשמע משהו שיש בו סכנות. אז הם לא שומעים על משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אומר אור החיים הקדוש, באמת למה היה להם קוצר רוח? בפירוש הראשון שלו הוא אומר ככה, לפי שלא היו בני תורה. כי התורה מרחבת ליבו של אדם. מה הוא מתכוון כשהוא אומר לא היו בני תורה? הם לא יכלו להיות בני תורה, עוד אין תורה. מעמד הר סיני הוא צומח אחרי יציאת מצרים. יכול להיות שאור החיים אומר, זה רק מגבלה מסוימת, זה לא תלוי בהם. אנחנו נראה אחר כך שהייתה קבוצה מאוד משמעותית שהיא כן שמעה אל משה. וגם שם הייתי יכול להגיד, הקבוצה המשמעותית הזאת היא לכאורה עוד אין תורה. אז מה מבדיל בין הקבוצות? המשפט השני של אור החיים הקדוש הוא דורש הסבר, הוא לא ברור. נגיד זה לעצמנו בתקופתנו. האם כשאנחנו שומעים את הביטוי הזה של אור החיים הקדוש, התורה מרחיבה של דעתו של אדם, האם זה נכון? האם ככה אנחנו חיים? התורה מרחיבה את ליבנו. או אני עלול להגיע למצב שדווקא הקשר שלי לתורה, או לפחות הדמיון שלי בקשר לתורה, כלומר, מה אני מבין שהתורה אומרת, זה עושה אותי הרבה יותר קצר רוח למציאות. כל היחס לתופעות שליליות, כל היחס לאנשים שאנחנו מבקרים את התנהגותם. בגלל שאני קשור לתורה, יש לי הרבה יותר ביקורת. מה זה נקרא מרחיבה את ליבו של האדם? איפה התורה מרחיבה את ליבו של האדם? למה מתכוון אור החיים הקדוש? ואני חושב שיכול להיות שהבירור הזה הוא בעצם בשאלה מאוד עקרונית שעולה כבר בדברי ראשונים, מופיעה פה בדברי אבן עזרא בפסקה 9. השאלה ששואל אבן עזרא קשורה לפערים, אפשר לקרוא להם כמותיים, אבל אולי זה לא רק כמותי, בין המספר 600 אלף יהודים מעל גיל 20 יוצאים ממצרים. זה כוח צבאי אדיר. יש מולם 600 רכב. 600 רכב מצרי, נגיד שבכל רכב יש 10, יש 6,000. 600 אלף יכולים בקלות לגבור על 6,000. שואל אבן עזרא, למה הם לא נלחמים? למה הם משתתקים מרוב ייאוש, מרוב פחד? עונה אבן עזרא, למטה בפסקה 9. כי המצרים היו אדונים לישראל. וזה הדור היוצא ממצרים, למד מנעוריו לסבול עול מצרים. התרגלנו. מסורת של 210 שנים, אנחנו משועבדים. מה זה עושה בנפש? ונפשו שפלה. זה לא רק שקבלו את ידינו, זה לא רק שהיינו צריכים לעבוד קשה, אלא נהיינו עבדים בנפש. ואיך יוכל אתה להילחם עם אדוניו? בנפש זה לא יכול להיות. בעצם דברי אבן עזרא מעוררים שאלה נוספת. הוא לא שואל אותה, אבל אני חושב שהיא שאלה מתבקשת. כל תהליך יציאת מצרים, תהליך ניסי, העשר מכות האלה הם בנס. מים, אש, ביחד, ברד, הכל נס. עוד נס אחד. לקחת עבדים ולעשות אותם לחורים. לעשות נס בנפש שלנו. אבל די ברור מתוך דברי אבן עזרא, שהשם לא עושה ניסים בנפש. יש לך בחירה. אתה יכול לבחור בדרך המצמיחה כוחות, הופכת את העיכוב, את האיסורים, את הסכנה, את החשש, להגדיל את הנפש שלך, באופן שאולי גם תוכל לצאת לחירות בנפש, ואני יכול בשטחיות שלי להשתעבד למציאות, להוריד את הראש שלי, להוריד את הנפש שלי, ולהגיד, אני לא יכול להילחם. זה הכרעה אישית. אין ניסים. איפה שהאדם יכול להתמודד, אין ניסים. המשיך אבן עזרא. ומוסיף גם תוספת של מיומנות, ואינם הוא לא מדהים למלחמה. אז הוא אומר, השם לבדו, שהוא עושה גדולות, ולא נתקנו עלילות, כפי שמופיע בנבואה, סיבב שמתו כל העם היוצא ממצרים, כי אין בהם כוח להילחם בכנעני. לא נראה שאבן עזרא בא לחדש שלא הייתה להם בחירה. כלומר, שכבר מרגע השאלה למה אתם לא נלחמים, לא הייתה להם יכולת להילחם. אלא אבן עזרא בעצם מסכם את התקופה ואומר, בואו נבין עכשיו באיזשהו הילוך חוזר, אז בעצם למה הדור הזה לא נכנס למצרים? הוא לא נכנס למצרים לארץ ישראל בגלל חטא המרגלים. אבל למה הוא חטא בחטא המרגלים? כי הוא בנפש שלו, נפש של עבדים, לא יכולים להילחם. אני דלקתי על מילה באבן עזרא. חשבתי, תעצרו אותי. תגידו לי שמה, למה אתה לא מדייק? על איזה מילה דלקתי? הזכרים. חברים יקרים, אי אפשר להתחמק מזה. מי שמת במדבר זה 600 אלף גברים מגיל 20. אישה אחת לא מתה במדבר. למה? כי אנשים נכנסו לארץ. הם לא חטאו בחטא המרגלים. מה ההיגיון? למי יש יותר כוח להילחם במצרים? אנשים לא אמורות להילחם, לפחות פעם. הגברים אמורים להילחם. אז מה אתה אומר? אתה אומר, התרגלנו 210 שנה, היינו משועבדים. אומר לך אבן עזרא, לא, אנשים לא התרגלו לשעבוד. זה אומר שזה יכול להיות בנפש, הכרעה נפשית, שהמציאות הקשה מבחוץ היא לא מכופפת אותך. וחזל אומרים את זה, אבן עזרא לא ממציא את זה מעצמו. זה ברור עצום. בדיוק בשאלה הזאת של ה... ויסב אלוקים. שהמציאות הולכת ונהיית קשה, והתגובה יכולה להיות תגובה של יאוש. מה זה נקרא? נשים צדקניות במצרים. מה הביטוי? היום אומרים צדקניות, יש לזה כל מיני משמעויות. מה זה נקרא צדקניות במצרים? לפי הגמרא. הם ראו שעולם הגברים מיואש. הם לא רוצים ללדת. אז הגמרא משקיעה בזה 7-8 שורות. איך אנשים עוררו מחדש את הרצון של הגברים ללדת? זה נקרא נשים צדקניות. זה כתוב, פסחה נשים צדקניות, נגלו ישראל ממצרים. עכשיו, מה אמר לנו אור החיים הקדוש? לפי שלא היו בני תורה ונשים, מה הכוונה? למדו תורה. ושאלנו את עצמנו מה זה התורה מרחיבה של דתו של אדם. זה התשובה הראשונה של אור החיים הקדוש. התשובה השנייה של אור החיים הקדוש, הוא אומר ככה. הרי מה קרה פה בנפש? הבטיחו להם גאולה, והיא לא התממשה. אומר אור החיים הקדוש, זה שובר את הנפש. כשאדם מצפה לבשורה טובה שאמרו לו שתתקיים, והיא לא מתקיימת, הוא מוטש. מוסיף אור החיים הקדוש את המשפט הבא, הוא לא היה צריך להוסיף אותו. והמשכיל על טבעיות הרכבת האנושי, כלומר מי שמבין בנפש, מבין שהיא מתרסקת כשבשורה טובה לא מתממשת. אז מה זה אומר? שאין אפשרות להתגבר על הקושי הזה. אז מה אמרת קודם שלא בני תורה? ואם הם היו בני תורה, היו מתגברים. או עכשיו אפשר לשאול את השאלה בעקבות אבן עזרא. נשים הבטיחו להם גאולה, והיא לא מתממשת. למה הן לא מתרסקות? זה מחזיר אותנו כן לנקודת הבחירה. שאבן עזרא אומר לנו, נקודת הבחירה הייתה, הידיעה האלוקית היא לא מצמצמת את הבחירה, למרות שאחר כך התברר שאנחנו לא מתאימים לכניסה לארץ. זו שאלה גדולה מאוד על שינויים בנפש שצריכים לחול, שתיאורטית לפי אבן עזרא על פי הבנת חז"ל, ברגע שאין שינוי בנפש כפי הנדרש, השם מחליף את הדור. ואנחנו לא רוצים שהשם יחליף אותנו. אנחנו רוצים שהפעולה תבוא היום, מחר. אז אנחנו צריכים להבין שכל השינויים בנפש עלינו. השם יעזור לנו, השם יכוון אותנו, אבל זה עלינו. ואז יכול להיות שהמושג בני תורה או לא בני תורה, הוא באמת לא מתחיל מהידיעות. הוא לא מתחיל מהאותיות. האותיות ניתנו בהר סיני, לא לפני כן. החוקים, המצוות, לא ניתנו לפניכם. אבל האם האדם נקרא בן תורה או בת תורה? זה השאלה לאיזה מגמה מחוברים. מה מנהל את החיים? אמר לנו אור החיים הקדוש, אם מסתכלים על הנפש בהקשר הרגיל, אז בשורה טובה שלא מתממשת, היא מרסקת. אבל אם מי שאחראי על הבשורה הטובה, שזה אלוקים, הוא אומר, אני אסובב אתכם, אני אחזיר אתכם בפרסה, כי כך אני רוצה להביא את הגאולה. אתה מחובר למגמה האלוקית הזאת, אז מה אתה מתייאש? מה אתה מתעסק בשאלה אם הציפייה שלך התממשה או לא? זה לא הנושא. תשאל את עצמך, מה תפקידך? מה צמיחתך? זה אנרגיות אחרות לגמרי, והן אפשרויות האנרגיות האלה. ממילא זה חוזר למושג. התורה מרחיבה ליבו של אדם. בתנאי שהאדם רוצה שליבו יתרחב. אם אני לא רוצה שליבי יתרחב, התורה מצמצמת אותו. מי אומר את זה? דבורה הנביאה. השבת נקרא את הפטרת הפרשה, זאת שירת דבורה. ויש אפילו מוסיפים את כל פרק ד' שהוא בעצם תיאור המלחמה עם יבין ועם סיסרא. בסוף, 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 אומרת דבורה הנביאה. זה מופיע פה למעלה, מימי לפסקה 2. החלק הראשון של דבריה ברור. כן יובדו כל אויביך השם. אחרי שדבורה הנביאה ביררה ואמרה בצורה חריפה, למרות שהיא רמזה ולא הגדירה למי הכוונה, איזה שם של קבוצה או של מישהו שנקרא מרוז, לא ברור מי זה, אבל כן ברור כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. מה זה, מי צריך לבוא לעזרת השם? אומר רש"י במקום, כביכול, מי שעוזר לישראל עוזר לשכינה, מי שלא עוזר לישראל הוא פוגע בשכינה. אז אומרת דבורה הנביאה בסוף, כן יעבדו כל אויביך השם. הייתה צריכה להגיד אחר כך, ואוהביו של השם, יהיה להם גן עדן, יהיה להם חוויות רוחניות, יהיה להם שקט, יוכלו לשבת איש תחת גפנו ותחת תנתו. לאן כל זה נעלם? תן קצת סגולות, תן קצת ברכות, תחיה קצת את העסק. מה אתה אומר? ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו. יגיד לי מישהו שהוא הלך לראות מה השמש עושה, ומזה הוא הבין את שירת דבורה. מה זה קשור לחיים שלנו? אומרת הגמרא במסכת שבת בדף פ"ח. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מיד אחרי זה, המבשרות צבא רב, דברי תורה נחלקים ל-70 לשונות. זה שם בדף פ"ח בשבת, זה סוגיה כללית שמעמד הר סיני, אז אולי זה רצוף לשם. ואז אומרת הגמרא את הדבר השלישי. בפסוק במשלי, בפרק ח', נראה שהתורה נמשלה לנגיד, דברי נגידים, לשלטון. ואז הגמרא שואלת, מה הדמיון לשליט? אומרת הגמרא, שליט יכול להחיות ויכול להמית. אז למה התורה נמשלה לנגיד? אומרת הגמרא, בשבת בפרק ח' עמוד ב', תורה יכולה להמית ויכולה להחיות. איך תורה יכולה להמית? אומרת הגמרא ככה. למי מינים בה? שמה דחי, שם חיים. למה סמילים בה? שמה דמותה, שם המוות. ברור שאין הכוונה לחלוקת ימין ושמאל היום, שלא קשורה לכלום, אלא לחלוקה פיזית. מה אומר רש"י? אומר ככה. ימין של אדם נחשבת, בדרך כלל, לא רוצה לפגוע באלה ששמאל היא הצד החזק שלהם, אבל על פי הרוב יותר מרווח, ויש איזה כל מיני השלכות הלכתיות, שימין זה הצד החזק. אז מה הכוונה מאמינים בה? אומר רש"י ככה. עסוקים בה וטרודים לדעת סודה. יש בדור שלנו הרבה עיסוק בסודות. לדעת סודה. מימינים זה עסוקים וטרודים לדעת סודה. מה זה מסמילים? לא עסוקים, לא טרודים, לא משקיעים בזה. במה? מה זה לדעת סודה, מה זה לא לדעת סודה? אומר הגאון מבין. התורה מדומה בעצמה, כך דבר השם, בפרשת האזינו, יערוף כמטר לקחי. לקח השם, כי לקח טוב נתתי לכם, נמשל לגשם. למה? אומר הגר"א, יש שני סוגי חקלאים. סוג אחד, הוא יודע שאמור לגשם. הוא רוצה שהגשם יהיה לברכה. הוא יודע בשדה שלו יש קוצים, עשבים שוטים, השדה לא חרושה. הוא מתאמץ לחרוש ולעקור את העשבים השוטים ולעקור את הקוצים. הוא עושה את הפעולה שלו, מגיע הגשם, כולו ברכה. יש חקלאי עצלן. הוא יודע שעתיד לרדת גשם, הוא עצלן. משאיר את הקוצים, משאיר את העשבים השוטים. מגיע הגשם, מצמיח את הקוצים. מצמיח את העשבים השוטים. אומר הגאון מבינה, אדם נכנס לתורה, הוא נכנס עם הנפש שלו. מה יש בנפש שלו? אתם לא מכירים את התופעה הזאת, אבל אני אומר לכם על עצמי, ואני כנראה לא יחידי. אני הולך ללמוד עם מידות מקולקלות, כמו קוצים, כמו עשבים שוטים. אני לא מנקה אותם לפני הלימוד. אז את מה פוגש את התורה? את המידות המקולקלות שלי. התורה היא לא עיתון. התורה היא עם עוצמות. מה קורה כשעוצמה רוחנית פוגשת קלקול? מה היא עושה לו? מקלקלת. לא בגללה, בגלל המקולקל. אתם נכנסים ללימוד, אתם לא מלאכים. בואו נעמיד את הדברים בפרופורציות, יש לכם עוד מה לעבוד ומה לתקן, אבל לפחות חותרים לתיקון. חותרים לעקור את הקוצים. חותרים לנקות את העשבים השוטים. אז מה עושה התורה? מצמיחה את הטוב שבכם. הגמרא לא מוותרת, היא אומרת, או שם חיים או שם המוות, אין אמצע. זה לא משהו כזה מינורי, בינוני כזה, אתה למד, אתה נשאר, אין דבר כזה, זה משפיע. על מה? על מה שהכנת. לכן אמר מי שאמר קודם, אם ליבי הוא לב מצומצם, עצבני, קפדני, פוגש את התורה, את הקפדנות הזאת, עושה אותה פי חמש. אתן לכם דוגמה הלכתית פשוטה ביותר. אנחנו ערב ט"ו בשבט. איך שלא נסתכל על זה במשך הדורות, אולי זה התחיל לפני 130 שנה, אולי התחיל קודם, זה קשור במשהו לפירות. אוכלים פירות שנשתפחה בהם מהארץ, ולפעמים גם שנשתפחה בהם חוץ לארץ, ושברוך השם הרבה מינים וסוגים. יש מושג של כשרות. יש חשש לתולעים. מה מותר לך לאכול? מה אסור לך לאכול? אז מישהו הראה לי היום, אחרי צהריים, איזה סוג של מכשיר טכנולוגי שאפשר לראות מישהו מדבר. מדבר הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. גדלותו לא מוטלת בספק. הוא מתאר ספר של עיסוק בקשרות ירקות ופירות. והוא משבח את הספר, והוא אומר, עשה עבודה חשובה להכניס מודעות לסוגיית הקשרות בתחום הפירות והירקות. ואז הוא מוסיף ואומר, לא מעט דברים שלו בספר לא מדויקים. זה לא הלכה. הוא אומר על עצמו, הרב יצחק יוסף הראשון לציון, אומר על עצמו ועל אביו, זכר צדיק לברכה, לרב עובדיה יוסף. לקראת ט"ו בשבט או בט"ו בשבט היו אוכלים פירות. אבא היה לוקח פרי, חותך אותו, מסתכל, רואה שאין תולעים, אוכל אותו. באותו ספר כתוב שאסור לאכול גרעיני חמניות, שאסור לאכול תירס, שאסור לאכול תותים. והוא, הרב יצחק יוסף, אומר, מאיפה האיסורים האלה? אומר הרב פרנק, היה רבה של ירושלים. כתוב בסוגיה ביבמות, לקראת סוף המסכת, שהמילים במשלי, בפרק כ"ז, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, זה נאמר על דברי תורה. אז בגדול, באופן כללי, אומרים הראשונים, כפי פנים ולב, כך אומר רש"י. שאתה משקיע בסוגיה, כך הסוגיה מלמדת אותך. אומר הרב פרנק, בהקדמה לספר תורת השביעית, ראיתי רבים המחמירים בהלכות שמיטה, לא בגלל שהם יודעים את ההלכות האלה, אלא בגלל שהם רצו להחמיר. ועליהם אני דורש כמיים הפנים לפנים, כפי לב שאתה רוצה, כך התורה מלמדת אותך. אז בעצם מה שהגמרא אומרת, או שם חיים או שם המוות. התורה יכולה להרחיב את הלב, בתנאי שאתה רוצה. אבל אם אני נשאר בקטנות המבט שלי, והתורה רק בסך הכל מלבה את קטנות המבט שלי, הוא נשאר קטן. כן. לכן אמר מי שאמר, לא שלמות, חתירה, השתדלות, מאמץ. באמת אנחנו לא אנשים שלמים. ואם הדרישה כדי להיכנס לתורה הייתה שלמים, אז לא היינו מסוגלים לעמוד בזה. אבל הרצון, אומר רב חיים מוולוז'ין, מגדולי תלמידיו של הגאון מווילנה, הוא עושה חשבון על פי גמרא מסכת שבת בדף למד א', אדם צריך לחשוב על יראת שמיים 5 דקות לפני הלימוד. מה זה לחשוב על יראת שמיים? כל אחד מכם יכול במחשבות שלו להגדיר מה זה. מה זה יראת שמיים לפני הלימוד? ניקח קבוצה, קודם מדובר על נשים צדקניות, נדבר על משהו יותר ספציפי, המילדות. הן נקראות יראות אלוקים. יראת אלוקים, מה אתה לומד מיראת אלוקים של המילדת? עכשיו, מה אומר המדרש על המילדות? קישטו עצמם למעשה זקנה. המשיכו את פועלו של אברהם אבינו. שנאמר, כך המדרש מוסיף, שנאמר בבראשית פרק ב', אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. מה אני מבין מזה? כלומר, אם המדרש היה עוצר פה, שקישטו עצמם למעשה זקנם, זה, כל הנושא של העקדה, גם אצל אברהם אבינו, גם אצל שרה אמנו, גם אצל יצחק אבינו, זה מסירות נפש, אז הם מסרו את הנפש, המילדות, כי הם עכשיו בסכנת חיים על ידי פרעה, והם מסרות את הנפש, וממשיכות את יראת האלוקים של אברהם אבינו. אבל המדרש לא ממשיך ככה. מה המדרש אומר? המדרש אומר, שנאמר, אתה ידעתי כי יראה אלוקים, אתה כפי שהוזכר קודם, אמרו, זקננו אברהם אבינו הכניס אורחים, הוא בנה פונדק, הוא היה זן אפילו את הערלים, אז אנחנו נמית את הילדים? קל וחומר ממעשה זקננו שהכניס אורחים, שאנחנו נחיה את הילדים. בשביל מה הסיבוב הזה? הרי בהכנסת אורחים של אברהם אבינו לא כתוב מה? יראת אלוקים. הביטוי הכי חשוב שהמדרש עצמו הביא אותו מפרק ב' לא נאמר בפרק י"ח. כי נגיד את האמת. מה זה יראת אלוקים היום? למה המילדות נקראו יראות אלוקים? נגיד את האמת. היום יראת אלוקים זה מושג פרטי. זה התנהגות חיצונית של 6, 7, 8 דברים. שאם לצורך הדוגמה, בלי לזלזל בחלילה, אתה מקפיד לא לאכול תירס, לא לאכול תוצדה, אתה יראה אלוקים. זה לא קשור למילדות. כי למה כתוב עליהם שהם יראו את האלוקים? מה אומר הפסוק בסוגיית הכנסת אורחים? הלוואי עלינו. וירא השם אל אברהם בלוני ממרא. הוא יושב פתח האוהל כחום היום. כל הראשונים בעקבות חז"ל אומרים חד משמעית, מה זה וירא? התגלה. אבל מה הפסוק לא אומר? מה הוא אמר לו? לא היינו רוצים לדעת מה הקדוש ברוך הוא אמר לאבא שלנו. מה אומר הפסוק הבא? בלי לכאורה קשר לפסוק הקודם, אבל הוא ברור שהוא קשור כי זה פסוק ב', וישא עיניו. אברהם אבינו מרים את עיניו, כנראה כתוצאה מפסוק א'. והוא רואה 3 אנשים. ואז כתוב שוב פעם ויר, פעם שנייה בתוך 6 מילים. אומר הספרונו, ויר השני זה ההבנה שלו. הוא הבין מה הוא ראה. ויר הוציא קטם, ויאמר. אז כתוב כך. א' ד' נ' י'. ואתה לא יודע מה זה. זה יכול להיות שם השם. זה יכול להיות אדונים לשון רבים ופנייה לנציג שלהם. אנא תעבור מעל עבדך. מה משמעות המשפט הזה? אומרת הגמרא מסכת שבת בדף כ"ז, דיון אחר לגמרי. שהוא דיון הלכתי בענייני שבת, בדיני דרבנן, שבדרך כלל מה שנמצא במחסן זה מחוץ לטווח שלנו בשבת. לא מוציאים משם דברים וחפצים וסלים וכו'. פרט לשתי סיבות, שבגללה אפשר לפנות 4 ו-5 קופות סלים. סיבה אחת, הכנסת אורחים. סיבה שנייה, השכמת בית המדרש. כלומר, אם אין לך מספיק בבית מקום לאורחים, אז אתה יכול להוציא מהמחסן חלק מהדברים, לפנות אותו. אם אין לך מספיק לתלמידים או לחברים שלומדים, אתה יכול לפנות. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו באות 3 דעות. רבי יוחנן אומר, גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית מדרש. יגיד פה אחד שזה מה שהוא חשב. אלא אם כן הוא הכיר את הגמרא. אז זה כבר רבי יוחנן. מי יעיז היום להגיד שכולה הכנסת אורחים כהשכמת בית מדרש? מי יעיז להגיד את זה?
עכשיו, רבי יוחנן לא מוציא את זה מהבטן שלו. הוא אומר, זה כתוב במשנה. שתי סיבות שבגלל אותו עניין של הלכות, פינוי, מחסן וכו', אם הן דומות ביניהן, אז הן שוות. זה רק מבוא. המשפט הבא של רב דימי אומר יותר חריף, שזה בכלל הזוי. גדולה הכנסת אורחים יותר מהשכמת בית מדרש. זה בכלל חצה את כל הקווים. עכשיו, גם הוא לא אומר את זה מהבטן שלו. כי כתוב קודם הכנסת אורחים, ואחר כך כתוב השכמת בית מדרש. השלישי, רבי דה בשם רב, אפילו אי אפשר להגיד את זה. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. עד כדי כך. למה? שנאמר, ברור לרבי דה בשם רב, שא' ד' נ' י' שכתוב בפסוק, שנאמר קודם פסוק ג' פרק י' ח' בראשית, זה שם השם. ואברהם אבינו אומר להשם, מה לתעבור מעל עבדיך? מה הכוונה? אומר רב לזר, מתווסף לרב יהודה בשם רב. זה תדע לך, זה לא כמידת בשר ודם. למה? לפחות פעם, אדם קטן לא יכול להגיד לאדם גדול, תחכה עד שאני אבוא אצלך. היום זה קורה. אבל פעם זה לא קרה. יש איזה מינימום של דרך ארץ. ואילו אצל אברהם אבינו כתוב, אל תעבור מעל עבדיך, כלומר, תחכה עד שאני אבוא אצלך. אז אם זה לא כמידת דרך ארץ, למה אברהם אבינו מתנהג ככה? היה אומר רבנו הרב ציודה. כמה פעמים? אלפי פעמים. אבל מה זה הרב ציודה היום? הרב ציודה היום זה ארץ ישראל. מי לומד את דבריו? מי אומר, אני רוצה להבין מה זה הכנסת אורחים? אומר הרב ציודה. למה לא כתוב בגמרא, למרות שהרבה מצטטים את הגמרא, כאילו כתוב בה, אבל לא כתוב בה. לא כתוב גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. אין משהו יותר מקבלת פני שכינה. כתוב שם גדולה מ. היה אומר רב ציודה. למם שלפני מילה, לא פעם יש תפקיד של מם היתרון, אבל לא תמיד. לא פחות מזה יש לה תפקיד, להיות מם היחס. אחת המילים הכי אהובות הרב ציודה, עם ניגון מלאל, היה מתוך כך. תחשבו איך זה נאמר במילאל. מתוך שיש כוונת פני שכינה, יש הכנסת אורחים. ואז היא גדולה, שנאמר, זה אתה יכול להוסיף עכשיו בפשטות. וירא אליו השם באלוני ממרא. באלוני ממרא הקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו. ומה אמר לו? לך תכניס אורחים. הרי הגמרא בסוף חגיגה אומרת, בזמן שהיה בית המקדש, מזבח מכפר על האדם. אין עכשיו בית מקדש, מה מכפר על האדם? מה התשובה של הגמרא? שולחנו מכפר עליו. מה זה שולחנו מכפר עליו? איזה כוונות יש לך באכילה? איזה ניצוצות אתה מעלה באכילה? כולך קודש. או לפחות מתוסכל שאתה לא בקודש הזה. לך לרשי. מה זה לדעת סודה? זה לדעת נסתרות? אתה יודע איזה עמל בתורה צריך להיות כדי שתיגע בכלל בנסתר? מה זה תלוי בשריקות? אומר רש"י, שולחנו של אדם מכפר עליו מאז שחרב בית המקדש, זה הכנסת אורחים, זה לא ניצוצות. מי שיכול לעלות ניצוצות באוכל שיעלה, לבריאות. אבל מאיפה אתה מתחיל? אתה מתחיל מהקרקע או מתחיל מהשמיים? אז כיוון שהתגלה השם אל אברהם אבינו, ואמר לו לך תכניס אורחים, ואברהם אבינו הבין את המגמה האלוקית, והלך להכניס אורחים, הוא מבקש מהשם, אל תעבור מעל עבדיך. תישאר איתי, אני איתך. אנחנו לא יודעים אם המילדות הקפידו לא לאכול תותים. אנחנו כן יודעים שהם הבינו שהמגמה האלוקית בשיעבוד של מצרים זה הרבה ילודה. להגיע למספר 600 אלף. כן עניין אותם המגמה הלאומית. עניין אותם המושג כלל ישראל. מתוך כך, הם עושות את הנפש על כלל ישראל. זה נקרא להיות יראת אלוקים. זה הם למדו מאברהם אבינו. המילים יראת אלוקים, האותיות של יראת אלוקים, כתובות בבראשית כבד. אבל המהות של המושג הזה לא מתחיל באותיות. הוא מתחיל בשאלה איך אדם חי מה סדרי העדיפויות שלו, מה הכוונות שלו, מה המטרות של החיים שלו. זה לא מתחיל מאותיות. את זה הם למדו מהכנסת הזוכרים של אברהם אבינו. מה שכרם של המילדות? מה כתוב בפסוק? מה אדם שומע כשהוא שואל את השאלה? מה ברור? והיה שלהם בתים. היה תמיד חכם שחי בתל אביב, ניצול שואה, רבי משה מאוז'ו. יום הזיכרון שלו היה באלף שבט. הוא אומר שבפסוקים רואים, בפסוק כף כתוב, ויתב אלוקים למילדות, וירב העם מאוד מאוד. כלומר, הם עשו את הנפש על המלאך הלאומי, המלאך הלאומי קרם אור וגידים. זה נקרא עשה אלוקים טוב. מה שכתוב היה שלהם בתים, שלפי חז"ל, הכוונה בתי כהונה, בתי מלוכה, זה כתוב בפסוק כ"א, פסוק הבא. והיא כי יראו המילדות את האלוקים, והיה שלהם בתים. בתי כהונה או בתי מלוכה. אומר רבן איש חי, למה? למה הם קיבלו בתי כהונה, בתי מלוכה? אומר רבן איש חי, וזה מידה כנגד מידה. בלשונו אומר ככה, הם המילדות חסו על כלל ישראל. הם רצו שכלל ישראל יגדל. הם רצו לשרת את המושג הזה כלל ישראל. אז השם נתן להם בתים, אומר רבן איש חי, כדי שישרתו את כלל ישראל. לא בתי שררה, זה בתי כהונה, בתי מלוכה. אדם שלומד תורה לא מגיע לכלום הזה שהוא לומד תורה. הוא משרת ציבור. היית בא לרב ציודה לחתום על דחיית שירות, ראש הישיבה. והוא שואל אותך בעיניים שלו, חודר עד למקום הכי עמוק של הנפש שלך. אומר לך, אתה לומד תורה? למה? למה אתה רוצה לדחות שירות? אתה משרת? אתה מוסר את הנפש של כלל ישראל? אתה יכול להגיד, שמע, זה מילים, אני לא יודע מה זה. זה הבדל עצום. התורה מרחיבה ליבו של אדם אם הוא רוצה לשרת את המגמה האלוקית. אם הוא רוצה לשרת את עצמו, התורה משאירה אותו עם הקוצים שלו, עם העשבים השוטים שלו. ולכן מזכיר אבן עזרא את זה שקבוצה מסוימת של בריות שהנפש שלהם בנויה על פי המגמה האלוקית, הן יכולות לברך כל בוקר שעשה לי כרצונו, אין גבר בעולם, הקדוש ביותר, הטהור ביותר, הגדול ביותר, לא יכול לברך שעשה לי כרצונו. הוא לא יכול. כי השם לא עשה אותו כרצונו. השם עשה אותו עם יצר. אז קבוצת אנשים, הם היו צדקניות, הם היו יראות אלוקים, הם בזכותם נגלו ישראל במצרים. הם הלכו במדבר. מעמד הר סיני. משהו אדיר. אנחנו רוצים את משה רבנו. לא, אתם יכולים לחיות בלי משה רבנו? אי אפשר. אומר, חבר'ה, אני עולה ל-40 יום, אני חוזר. אני אומר לכם, שעה 12. בצהריים אני חוזר. עברו 40 יום, עברה 12, הוא לא מגיע. מה עושה השטן? האחראי בימינו על כוח הדמיון. זה, משם הוא חודר. הוא הלך לערוץ 2, עיתון הארץ, אמר להם, תשמעו. בואו נביים תמונה באוויר. כל עם ישראל כתוצאה מזה ילך לעבוד עבודה זרה. אין, אף אחד לא יחזיק מעמד מול התמונה הזאת. בתמונה רואים בעיניים. כידוע, סרט, זה אי אפשר, זה כמו אלף מילים, רק סרט מסוים. סרט אחר לא בדיוק. זה תלוי מאוד ברצון, במגמות, באינטרסים וכו'. נצייר תמונה באוויר, משה רבנו מת. נגמר. השעון, שזה אחד המרכיבים הכי מלחיצים בדור שלנו, והציור, אז הוא לא יחזור. הם לא יכולים. בנפש שלהם לא יכולים, תלויים בו. מה הם רוצים? לעשות עגל. ממה? מזהב. איך יהיה להם זהב? תכשיטים. למי יש תכשיטים? לנשים. נשים אומרות להם, השם ציווה ללכת על העגל? לא. מה אתם רוצים איתנו? זה לא בשבילנו. מה, אתם יכולות בלי משה רבנו? אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לו לרדת, אז סימן שהוא לא צריך לרדת. אנחנו תלויות בקדוש ברוך הוא.
הם לא חטאו, לפי המדרש הם לא חטאו בחטא העגל. ברור שאם הם מאבדות את העצמיות שלהם, כפי שברא אותם אלוקים, אז חורבה. ולכן כשמנסים להחריב את העולם הרוחני של ישראל, מתחילים להרבב בין גברים לנשים, זה היה באטליה. ואז יש שחיקת העצמיות. אחר כך מגיעים לתחנה אולי יותר מורכבת, ושולחים משלחת, ורוצים לבדוק, השמנה היא רזה, יש בה עצים מים וכו' וכו'. חוזרים 10 מרגלים. הם אומרים, ערים בצורות, עם חזק, ילידי ענק ראינו שם. הכל אמת. אומר הכלי יקר, תלמידו של המהר"ל, 350 שנה, הוא לא פרי של הבלבול של הדור שלנו. לפני 350 שנה אומר תלמידו של המהר"ל, הכלי יקר, כשאמר אלוקים למשה רבנו, שלח לך אנשים, הוא אמר לו, לדעתך תשלח אנשים. את מי? ראשי השבטים, ראשי הסנהדרין וכו'. אני אלוקים אומר לך, תשלח 12 נשים. זה הכלי יקר. הם תחזורנה, הם תגדנה, ערים בצורות, ילידי ענק, עם חזק. הם תגדנה אותו דבר, כי זה העובדות. איזה מילה הם לא תגדנה? מילה אחת. שהגברים יכולים להגיד ונשים לא. נכון, צדקתם, אפס. מה זה אפס בעברית מקראית? אומר רמב"ן. זה מילה שמעבירה את תיאור המצב מקושי לבלתי אפשרי. או כדרך סגנונו של האדם המודרני, אין סיכוי. או כדרך סגנונו של האדם המודרני, זה לא עולה על הדעת. זאת אומרת, אני הנתון, אני השופט, אני מחווה דעתי, ואני אומר, המשימה המסוימת הזאת היא לא בשבילי. נשים שעשני כרצונו, השם עשה אותם כרצונו, אז מה זה להגיד אפס? אלא השאלה מאיפה הכוח? זו שאלה? לא מקלים בראש. מי אשתו של כלב בן יפונה שהוא אומר עלו נעלה וירשנו אותה? אשתו היא מרים. היא גם יכלה להגיד אין סיכוי. יש תינוק ב3 חודשים ביאור. מה עושים איתו? אבא שלה היה גדול הדור. כשהוא שמע את הגזירה שכל הבן שנולד היה אותה שלחו, מה הוא עשה? גדול הדור. שהתורה הייתה אמורה להרחיב דיבו, מה הוא עשה? פרק את המשפחה. כך אומרת הגמרא, זה לא המצאה של איזה קויפר אחד. עכשיו, מה עשינו אנחנו? אנחנו לא גדולי הדור. אני מקווה שאני לא פוגע פה באף אחד מהנוכחים. אני לא אומר שאין גדולי דור, אבל מהנוכחים. אנחנו עושים כמו גדולי הדור. הוא פרק את הבית. כל הגברים פרקו את הבית. אמרה לו מרים, אבא, בכבוד היא אמרה, הגזירה שלך יותר קשה מגזירת פרעה. מה שהיהודים יכולים לעשות לעצמם בייאוש שלהם, לא יכול לעשות שום אויב. ככה אמרה לו, עמד והחזיר. מה עשינו? גדול הדור החזיר, גם אנחנו מחזירים. זה מרים. אבל בגמרא בסוטה, במקום אחר, יש מזווית אחרת מה עשתה מרים. היא הייתה נביאה. הרי אנחנו נפגוש השבת את הביטוי, ותיקח מרים הנביאה, את הטוף, זה לא סתם הידיעה, אין אותיות מיותרות בתורה, היא הכינה אותו כשהיו משועבדים. היא כבר ראתה את הגאולה, היא ראתה את שירת הים, היא הכינה את הטוף. אבל אז חשוב לפסוק להגיד איזה נתון, שהוא לכאורה לא מדויק, אחות אהרון. שואלת הגמרא בסוטה בי"ב, אבל היא גם הייתה אחות, משה. אומרת הגמרא, הנבואה הזאת הייתה לפני שנולד משה. מה התנבאה? אמרה, עתידה עם מי שתוליד בן שיושיע את ישראל. נולד בן. כל הבית התמלא אור. מה המסקנה? נולד הגואל. מה אביה עשה? כך אומרת הגמרא. עמד ונשקה, אמר לביתי, התקיימה נבואתך. איזה התפעלות נפלאה. סוף סוף רואים אור. מה רצינו בגאולה? לראות אור. כמה זמן זה החזיק מעמד? 3 חודשים. ברגע שהוא בן 3 חודשים, תשים אותו ביור, נגמר הגאולה, הכל נגמר. עמד אביה, וטפחה על ראשה, זה ניסוח מעודן בגמרא בסוטה, בי"ד עמוד א'. במדרש שוחר טוב, במשלי פרשה, פרק למד א', כתוב, וירק על פניה. מה שכתוב במדבר י' ב', מסוג כזה קל וחומר כזה שנשמע מופשט, תיאורטי. ואבי הירוק ירק בפניה, תקלם שבעת ימים, זה היה, הוא ירק בפניה. מה הוא אמר לה? אמר לה, ביתי, איפה נבואתך? תגיד, אתה גדול הדור? כל משך הגאולה זה 3 חודשים בשבילך. מה הולך פה? למה התורה לא הרחיבה את לבך? מה היא עשתה? מרים של הימים היא אשתו של קלב בן יפונה. היא כתוב עליה ותתצב מרחוק. זה מאוד מתאים לאדם המודרני. הוא מרחוק. הוא עכשיו מסתכל במסך, הוא מסתכל במציאות, יש לו מה לחוות דעה, הוא שומע המון פרשנים ויועצים שיש להם הרבה מאוד חוכמה בסוגיות הנידונות. מה היא עושה שם? אז התורה אומרת, לדעה, מה יעשה לו? אומרת הגמרא בעקבות מה שכתוב בפסוק, לידע, מלשון ידעת, בעין בסוף, לידע מה יהיה בסוף נבואתה. מה הסוף? התורה מתארת בפרק ב'. בת פרעה יולדת ליאור, מגלה את התיבה, מגלה שהילד הזה הוא מילדי העברים. מה עכשיו צריך להיות? לדעה מה יעשה בסוף נבואתה? היא מרים הנביאה, זהו, תפקידה בכוח היה לקבל את הנבואה האלוקית. אבל עכשיו רגע האמת. האם הנבואה האלוקית תתממש? באחריות מי? באחריות מרים. תשימי את מה שהדור שלנו מאוד מתקשה לשים, את עולם הרגשות שלך, רחוק. הוא לא הנושא עכשיו. מה את אוהבת את הילד? זה לא הנושא. אם עכשיו את תבקי על רגליך ותתחנני לבת פרעה שיציל את הילד, היא לא תציל אותו. זה לא התפקיד שלך עכשיו. המשפט היחידי שתפקידך להגיד, זה, הילך ואמצא לך אישה, תן לו אוכל. זה הכל. זה בת פרעה תעכל. ואז, את מי היא מביאה? את אמא שלו. הזוי. עומדת אמא, עומדת אחותו, התינוק פה עומדת בת פרעה, ובת פרעה לא יודעת שזאת האמא וזאת האחות. איזה שליטה בכוחות הנפש. והיא אומרת בת פרעה, מרוב שהיא לא מבינה את המצב, אז היא אומרת לאישה שהביאה את האישה, היא אומרת לה, תלכי לתת לו אוכל, ואני אתן את שכרך. יש יותר חוכא ואטלולא מהמילה שכר, מאשר להגיד שכרך על זה, שאמא תזכה לגדל את הילד שלה, שהאבא גדול הדור כבר חשב שהכל אבוד. יש בהתנהגותה של מרים, יש המון ענווה. אנחנו לא יודעים מה יהיה. לדעת מה יהיה בסוף נבואתה, ידיעה בשפה העברית המקראית, זה חיבור. היא צריכה להיות מחוברת עם סוף נבואתה. היא צריכה לשים כתף, היא צריכה להגיד את המשפט הנכון. זה מרים הנביאה. וכשבני אדם עסוקים במשימתם ולא בהרגשותיהם, זה לא אומר לזלזל בהרגשות. אז זה אומר שההרגשות הן כלי, הן לא עיקר, הן לא קובעות. אז יכול להיות מצב שבו אתה רואה ערים בצורות, עם חזק וכו'. אפילו יכול להיות שכתוצאה מזה אתה מפחד, זה לא המסקנה. אלא השאלה, מה השליחות האלוקית שמוטלת עליך? זה דבורה הנביאה. היא עושה בירור נוקב. היא אומרת בפורה הפרעות. זה סוג לא פשוט. עורכי הכלכלות, הולכים, מפחדים, חדלו פרזון בישראל. הכל מבוצר, הכל ממוגן. זה מזכיר נשכחות המציאות הזאת. מה אומרת דבורה? בהתנדב עם. יש פרעות, יש ועשה ואלוקים, יש קושי, תצמח. במה תצמח? בכוח ההתנדבות. אומרת דבורה, יבחר אלוהים חדשים, פסוק ח', אז לכם שערים, לפי מוציא הנמוך אין סליב דן מלחת לכף, תאמינו לי שכתוב בח'. לכם מלשון מלחמה, אז לכם שערים, מגן אם יראה ורומח ב-40,000 ישראל.
רוב המפרשים מסבירים שחלילה חלילה הכוונה עם ישראל בוחר אלילים חדשים. אז יש עונש. מה העונש? מלחמה. ולא כך ברור לפי ההסבר הזה מה המספר 40 אלף בישראל. מה הוא עושה? המלבים התאמץ. הלך לספר יהושע. מה עניין אותו? מה היה סדר הגודל של כוח החלוץ של בני גן ובן ראובן בכניסה לארץ? זה היה 40 אלף, אומר המלבים. יבחר, המילה השנייה היא אלוקים, שם קודש, לא חלילה אלילים. הוא אלוקים בוחר לוחמים חדשים, חלוצים חדשים, בגלל שכל 40 אלף, אף אחד מהם לא בא למלחמה. הם רצו מקנה. משה רבנו אמר להם, אין על מה לדבר. יש תנאי, תהיו חלוצים. התנאי היה צמוד רווח. ברגע של כיבוש הארץ וירושתה, הם החזיקו מעמד, כי הם רצו את הרווח. עכשיו אחרי 4-7 שנות ירושה וחלוקה, 14 שנים, הם יכולים ללכת לעבר הירדן, לבנות שם את המקנה. ומסביב לצון יש להם משפטיים, משפטיים בטף זה גדרות צון. ושם מרוב עונג ודשנות וסובע הם שומעים שריקות הדרים. זו מנגינה נפלאה. לתוך המנגינה הזאת מגיעה אליהם ידיעה. באזור נחל קישון יש מלחמה. אתה חלוץ? אחיך סובל. לך למלחמה? זה מה שאמר להם משה רבנו. אחריכם ישבו פה, אחריכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. ולכאורה הם קיבלו את זה. אבל הם לא קיבלו את זה. בעצם הם לא באו. היה צריך שני שבטים חדשים, זבולון ונפתלי. זה ברור גדול, בנקיות. בשאלה שהנביא ישעיהו מנסח אותה, שבאיזשהו שלב בגאולה יושר השיר הזה. פיתחו שערים ויבואו גוי צדיק, שומר אמונים. ביטוי הזה שומר אמונים, עוד רגע לפני שחזל למדו ממנו להגיד אמן, זה בבסיס שלו אומר, יש בעם ישראל תכונה נפשית, שאפשר לסטות ממנה, אפשר בבחירה לא לפעול על פיה, אבל היא קיימת בתוך הנפש, של לשמור אמונים, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה משהו, מוסרים את הנפש עליו. ברגע שהיא מתערבב וזה מקנה, וכתוצאה מהמקנה שכל מיני שיקולים אחרים, אז נשחק את התכונה הנפשית הזאת. אומרת דבורה הנביאה, האיסורים יכולים לגדל את הנפש. הקושי יכול להצמיח כוח התנדבות. תלוי באדם, תלוי ברצון. העובדה שכוחות לא מתגלים, זה לא אומר שהם לא נמצאים. א' שבט לפי בית שמאי, ט"ו בשבט לפי בית הלל, זה בעצם תהליך מתפתח של שינוי גדול, שלא רואים אותו. רק אם אוהבים חקלאות, אוהבים עצים, אוהבים צמיחה, והם מבינים את התהליך, אז זה די ברור מה שאומרת הגמרא. אם כי הגמרא בראשונה, בדף י' יותר מתארת איזשהו תהליך של גשם, עברו רוב גשמי השנה. ואז אומר רש"י, ביטוי שיש לו השלכות הלכתיות, אומר את הביטוי, עולה השרף באילנות. כי באמת עד אזור חודש שבט, כל מה שנאגר מסביב לעץ, העץ לא שואב אותו. נראה על פניו שהעץ בתרדמה, בשלכת, אין לו כוח חיים. וזה ממשיך להיראות גם בחודש שבט. יש פריחה מאוד עדינה. עולה השרף באילנות, כלומר הנוזלים יכולים להיכנס לתוך העץ. הוא מתחיל לחיות. מה שבעצם מתקיים בתוך התהליך הטבעי, מתקיים בעם ישראל. יש פעמים שהוא נראה בשלכת. זה חיצוני. אפשר למנות כל המומים של הדור הזה. וכל הכוחות שמעורבים בתוך המומים האלה. אבל לא לשכוח. במהות, עם ישראל עם בריא. נכון, מידת הדין כי תרגע עלינו.
גם ביציאת מצרים, גם ערב קריאת ים סוף. עלה לו עובדי עבודה זרה, עלה לו עובדי עבודה זרה. עלה לו ערלים, עלה לו ערלים. עלה לו עובשי כליים, עובשי כליים. כמו הגויים. כך מידת הדין. בסוף אמר הקדוש ברוך הוא, דבר בני ישראל ויצא. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אפשר לשמוע במילה תחרישון פסיביות. לעמוד מרחוק. אומר אברבנאל, הרי השם אומר להם דבר בני ישראל ויצא. זה לא פסיביות. ואתם תחרישון, תפסיקו את המשוואה הזאת שאמרתם, אם זה סכנת חיים, אנחנו לא רוצים לצאת. האם אתם צריכים לצאת או לא? זה לא תלוי בכלל בחוויות שלכם. זה לא תלוי בשאלה אם קשה לכם או לא קשה לכם. הקדוש ברוך הוא בוחר בעמו, בני חורין, לא רוצה שאתם תמשיכו לעבוד. ורוצה שתסתכנו, ורוצה שתגדלו כוחותיכם. בדיבור הזה, דבר בני ישראל וישראל, יש בעצם משימה שהיא צומחת מתוך הקושי. אבל אי אפשר לנסוע, יש ים. אומרת הגמרא בסוטה פה בפסקה 5. לא סתם יש ים. לפי שיטה אחת בדברי חז"ל, היו כמה קבוצות בתוך העם. זה אומר אין אני יורד תחילה על הים, וזה אומר אין אני יורד תחילה על הים. קפץ נחשון בין עמינדב וירד לים תחילה. בסוף אומרת הגמרא, לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל. נאמר בתהילים, בפרקי הלל, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשל אותם. מה טעם? הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשל אותם. למה הקודש האלוקי שמתגלה במלכות, למה הוא בעצם יהודה זכה לו? משום דיים ראה ונוס, נחשון בין עמינדב, הוא קופץ לים. בפרשת הנשיאים, יש הרי קורבנות, וזה פרשת נשוא בספר במדבר. התואר הזה נשיא, נכתב שם 11 פעמים, לא 12. הראשון כתוב עליו, והיה המקריב ביום הראשון, נחשון בין עמינדב, למטה יהודה. לא כתוב שהוא נשיא. אומר אותו כלי יקר, תלמידו של המהר"ל, כי הגאווה היא סיבת כל ריב וכל נגע. אז כדי למחוק את הגאווה, אין לו תואר נשיא. הוא ראשון, אין לו תואר נשיא. כשאדם חי ככה, הוא יכול ברגע האמת לקפוץ לים. הוא מבין שזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. וזה אומר אור חיים הקדוש, גילוי תכונתם של ישראל. אין תשובה יותר ניצחת למידת הדין. ואז כמו שאומר הרב קוק באורות התחייה, כשרואים בדור של חבלי משיח טעויות ובלבולים וקלקולים, מה צריכים אז לעשות צדיקי הדור? למרוד ברוח האומה? אומר הרב, זה אי אפשר. אלא לגלות מה טמון בה. זה ברור אחר לגמרי. זה לא ברור של קיטרוגים. ואני חושב שצריך לקחת בחשבון, כמו שראינו אצל אנשים במצרים, צדיקי הדור וצדקניות הדור זה לא בהכרח הכי גדולים. וכמו שאומר הרב צדוק מלובלין, חלק מההתנהלות האלוקית בחבלי משיח היא עליית כוחו של הכלל. כלומר, מה שאדם ממוצע מבין היום, יכול להיות שהוא לא היה מבין לפני 200 שנה. מקום אחר אומר צדק בלובלין, דבר יותר חריף, שמעשה קטן בחבלי משיח של אדם קטן הוא יותר גדול ממעשה גדול של אדם גדול לפני חבלי משיח. אני חושב שלא צריך לטעות, אנחנו לא יותר גדולים מדורות קודמים, אנחנו יונקים מהם. אבל הקדוש ברוך הוא בוחר לגלגל את מהלך הגאולה כפי שהוא, על המורכבות שבו, עם הדור הזה. ולכן יחד עם הבירור הנוקב כלפי הטעויות וכלפי הקלקולים, אנחנו לא מפסיקים להיות אנשי מידת הרחמים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תגאל את העם הזה. ומוכנים כמו מרים להיות שותפים, להיות שותפות במהלך הגאולה. וזה חלק מהמושג, פיתחו שערים ויבוא בית צדיק, שומר אמוני. צדיק, מי ששומר אמוני, מי שנאמן. שלום לכולם, בשורות טובות, שבת שלום.